היה אדם לכם לאות ופסחתי. דרשו ומחילתה, לכם לאות ולא לכלילות. פירוש, שאתם צריכים לאות. זאת אומרת, האות הוא בשבילכם. שאתם חלק של הקדוש ברוך הוא. אתם צריכים לסמן לעצמכם, שאתם שייכים לריבונו של עולם, ועל ידי זה שאתם שמים דם על הפתח. כי הדם לא היה בחוץ. אם הדם זה בשביל המשחית, כפשוטו, אז היה צריך לשים את הדם בחוץ. והדם היה מבפנים, בתוך הבית. זאת אומרת שהדם הוא לא נראה מבחוץ, אלא הוא דם שלנו, מבפנים. וזה הדם, זה האות להם, או למשל ברית מילה. ברית מילה, כתוב שזה נקרא אות. נכון? אות, ברית מילה זה אות. ולכאורה עוד זה סימן, אבל ברית מילה, אף אחד לא רואה את הסימן הזה, אנחנו לא מסתובבים חס ושלום ברית מילה ומראים לכולם אנחנו יהודים. זה משהו שיש לאדם בינו לבין עצמו, רק הוא רואה את זה. זאת אומרת, יש לנו אותות שהם פנימיים. עוד סימן זה לא דווקא בחוץ, אלא זה בפנים, שאתה עבד השם, וגם אדם הזה הוא פנימי. אנחנו עם ישראל, עם השם, ולכן פסחתי עליכם. זאת אומרת, הפסיכה היא בגלל שאתם מגדירים את עצמכם כעבדי השם, ולכן אני לא יעבד אתכם. למה? כי אם אתם שייכים לרצון השם, הקדוש ברוך הוא לא יעבד את מי ששייך אליו, מי שקשור אליו. פסחתי לפי זה, חמלתי, אראה את האות שלכם שאתם עובדים את עבודת השם. אז אני, טוב, אתם יש קרבה אליי, אז אני יש לי קרבה אליכם, אנחנו קרובים, אנחנו משפחה, כן, אתם כמו שיש לכם קרבה גדולה, אהבה, ידידות. זה פירוש אחד. רק לפי זה פסיכה, עניין הפסיכה, חמלה, אהבה. אבל אפשר לפרש שפסיכה זה מלשון דילוג, שפסעתי, שלדלג מבית מצרי לבית מצרי. שני הפירושים מופיעים במחילתא. כי מפני שאתם עובדים עבודתי, אני אדלג על בתי ישראל. כפי שאלו דבוקים בו יתברך, לכן לא עיקר אותם, כי כל הקהל ובאחר ישראל דבקים בו יתברך, לכן לא הייתה מכת בכורות. יוצא שלפי המערל, שני משמעויות לדם. משמעות אחת של הדם היא העבודה. אנחנו עובדי השם, כי דם זה דם הקורבנות. זה דם עבודת השם. משמעות שנייה של הדם היא לא רק עניין של עבודה, אלא דבקות. זה משמעות של דם. כשאומרים דם, זה משמש שני דברים. כשאתה רואה מישהו שמקיז, יש לו דם. מה זה הביטוי אצלנו בחיים? דם. אז יש דם במובן של הקרבה, שאדם מוכן למסור את הדם שלו, כן, לשפוך את דמו למען משהו. אז זה בוטה הקרבה, עבודה. אדם אומר, אני נתתי את הדם שלי בשביל זה. את כל דמי נתתי, את כל כוחי. לא? מבטא הקרבה. ויש שאומרים על מישהו שהוא קרוב דם כמישהו. אתם קרבת דם יש ביניכם. מה זה קרבת דם? אתם מאוד מאוד רובים, אחים. אותו דם זורם בעורקים שלכם. אנחנו כאילו אותה משפחה, אותה חברה. אז הדם מבטא גם קרבה מאוד גדולה, קשר. כמו שאומרים, דם ברית, דם של ברית, אנחנו ביחד, חברים, מערבבים, דם שלנו, דם שלי, אנחנו ביחד, דמים ודמים. אז אם כן, שתי משמעויות לדם, משמעות אחת של עבודה, משמעות שנייה של קרבה. ולפי זה גם שתי משמעויות מה זה פסח. משמעות אחת, פסח, עניין של חמלה. אתם מוכנים להקריב בשבילי, אז אני גם אחמול עליכם. ואתם מקריבים, מתאמצים בשבילי, אז אני אחמול עליכם, ארחם עליכם. יש פה נגף נוראי, טוב, אני ארחם עליכם. אתם לא תקבלו מכה. למה? כי אתם עובדים את השם. אז טוב, אז הם שלי, אתם עובדים בשבילי, אז אני ארחם עליכם. אבל לפי הפירוש השני, זה לדלג. כלומר, אתם בכלל לא שייכים לסיפור. פסחתי, אני לא צריך לרחם עליכם. זה לא של רחמים, הפסיכה. אתם ברור שלא לא שייכים, אתם דבוקים בי. מי שדבק בהשם, אין אב אמינה שהוא ינזק. אז ברור שהקדוש ברוך הוא מדלג על הבתים של ישראל, כי הם דבוקים. אתם איתי דבוקים בהתברך. מוסיף המהר"ל, מביא היום הזה, היום הזה לכם, לזיכרון. אף על גב שיום הציעה הוא רק יום אחד. אנחנו נצאנו מצרים ביום טוב ראשון. החג הוא שבעה ימים. למה? למה לחגוג שבעה ימים אירוע של יום אחד? מובן. הממד הר סיני היה יום אחד. חוגגים יום אחד. למה לחגוג שבוע על אירוע של אחד? יום אחד. אומר המהר"ל, התחלת היציאה הייתה רק ביום הראשון. תכלית היציאה ביום השביעי. מה קרה ביום השביעי? ביום השביעי עברו את הים. ואז נגלו מהמצרים שעברו את הים. לכן חג שבעה ימים. זאת אומרת, כבר ביום הראשון, כבר בליל יציאת מצרים, ברור לקדוש ברוך הוא שהתהליך של הפרידה ממצרים יהיה ארוך. לא פה תהליך פשוט, אלא לוקח שבוע להיפרד מהמצרים, ולכן כבר יודע הקדוש ברוך הוא שביום שביעי של פסח יהיה איזה אירוע עם קריעת ים סוף, ולכן אתם תחגגו שבעה ימים. שבעה ימים מתאר תהליך, כמו שבוע. שבוע זה תהליך, זה עיגול כזה. זאת אומרת, יש מחזור כזה, זה זמן, לוקח זמן, לוקח שבוע להיפרד סופית מהמצרים. טוב, אז חג שלם, אז למה לא אוכלים שבוע שלם מצות? אנחנו רואים שאכילת מצות היא רק ביום הראשון. בשבעת ימים לא אוכלים מצות, אלא רק נמנעים מחמץ. אז תחליט, או שזה חג שבעה ימים, או שזה חג יום אחד. אומר המהר"ל, המצה עניינה חירות. החירות. והחירות היא רק בלילה אחד, ליל ט"ו. היציאה שנמשכת עד היום השביעי, זה תוצאה של היציאה הראשונה, זה פירוט של זה. לכן המצווה היא רק בלילה הראשון. והאיסור לחמץ הוא כל הימים, כי סוף סוף הייתה תמיד יציאה לחירות. זאת אומרת, יש שתי בחינות. יש החירות נוצרה, נולדה חירות, עם ישראל יצא לחירות, ויש את התהליך שצריך לעכל מה זה החירות הזאת, צריך לפרט את החירות הזאת, צריך להבין את כל המשמעות של החירות הזאת. אז מצה זה עצם החירות, העיקרון. מה זה חמץ? זה להבין את החירות. מה יותר קשה? לאכול מצה או לא לאכול חמץ שבוע? מה יותר מאמץ? לאכול מצה בליל הסדר, לאכול כזית מצה, או שבוע שלם להימנע מחמץ? מה?
ההימנעות
מחמץ. זאת אומרת שההימנעות מחמץ מבטאת עבודה. עבודה. ואכילת מצה זה לא בדיוק עבודה. זה לא מתאר עבודה. מה זה אכילת מצה? תואמים את החירות, טעם של חירות. זאת אומרת, שוב אנחנו עם שתי בחינות. יש את הדבקות ויש את העבודה. כמו שראינו שביציאת מצרים עצמה יש שתי בחינות בדם. דם עצמו מבטא שתי בחינות. דבקות ועבודה. דבקות והקרבה. וגם עכשיו גם פסח עצמו, יש פה שתי בחינות בתוך הפסח. בליל הסדר, הלילה עצמו של ליל הסדר, מבטא את הדבקות. שאנחנו דבקים בהשם. אנחנו יצאנו לחירות. אנחנו עם השם דבקים בך. וזה תואמים את המצב. טעם המצב, טעמה של הדבקות שיש לנו עם החירות. אלא מה? זה דורש גם עבודה. בשביל להיות בן חורין, זה לא מספיק שיש לך דבקות בקדוש ברוך הוא, צריך גם לעבוד, להתמודד. אז אתה רוצה, צריך לעבוד על הנושא הזה. לעבוד על החירות, להצליח להתמודד בשביל זה. נו, תתמודד, לא לאכול חמץ, שבעה ימים, זה חתיכת התמודדות לא לאכול חמץ. זה עבודה. זאת אומרת, שני צדדים, כמו שראינו בדם, שתי בחינות, הדבקות והעבודה, גם מצה וחמץ זה שתי בחינות. דבקות ועבודה. הדבקות זה ביום הראשון, בלילה הראשון, והעבודה נמשכת. כי עבודה זה תהליך. דבקות זה לא, תהליך. דבקות זה משהו בפני עצמו, משהו מיוחד. העבודה זה עבודה, נמשכת שבוע. לכן זה נמשך מהיציאה הראשונה עד היום השביעי. ואין להקשות, הרי הקדוש ברוך הוא אמר למה אוכלים מצה? כי לא הספיק בצקם להחמיץ. ולכאורה זה לא היה בלילה. מתי בני ישראל יצאו עם המצות על הכתף? ביום, במחרת הפסח. אז למה אוכלים מצה בלילה? זה לא קושייה. כי המצרים ירו לשלחם. ושירו לשלחם בלילה. דווקא. אלא שיצאו ביום. אכילת המצה שבחיפזון נצאת המצרים ולכן אוכלים בלילה ולא ביום. וכל דבר שתולה בנס היה בלילה ולא ביום. והלילה מיוחד לניסים. זאת אומרת, המצה שוב מתארת את הדבקות. מהי הדבקות? משמיים. מדהים, פתאום המצרים האלו, ש-200 שנה לא קפסו אותנו בגרון, לא נתנו לצאת, פתאום אומרים לו, מהר, תצאו, תצאו, כולכם תראו. המצרים פתאום באמצע הלילה התהפך עליהם עולמם, גירשו ממצרים. מתי גירשו אותנו המצרים? בלילה. אז הנס מתי קרה? בלילה. כלומר, הנס זה הדבקות בהשם. תראה, הקדוש ברוך הוא התגלה, החירות הופיע עלינו פתאום. מתי הנס הזה של החירות הופיע עלינו? בלילה. זה מצה. מצה בא לתאר את הנס, את החירות, את הדבקות בהשם. נכון שלממש את החירות לוקח את הזמן. צריך לחירות, להקל, מה זה חירות? זה לוקח את הזמן, רק ביום בפועל יצאו מצרים. אז, אבל אנחנו במסע רוצים לציין לא את התהליך, אלא את הדבקות. לכן מסע היא לא תהליך, היא כמו נס, היא קצרה, בלי זמן. עושים כמה פעמים, תנו פשוט מוכן. לא נותנים לזה להתרחשות של תהליך. כי המסע מתאר את הנס, את הדבקות. כמו למשל, קריאת ים סוף. מתי נקרא הים? בלילה. כי הלילה מתאר את הנס הגדול. מה זה הנס הגדול? זה לא חלק מהתהליכים של העולם הזה. זה משהו מופלא. לילה. לילה הכוונה, הכל פה מתפרט. כמו שהלילה לא חושך פתאום, לא רואים כלום. אז ככה מגיע איזה נס כזה שהכל פה מתברק. הכל מתפרט. כל מה שאנחנו מכירים בעולם הזה. זה לא מהסדר של העולם. זה יותר מהסדרים. זה מעל הסדרים. זה החירות עצמה, הזיקות שלנו באשם. אז אדם, לכם גם שוחטים את הפסח לקראת הערב, ושמים את אדם בלילה. לילה, מופלא, רוב פלאות, בלילה. לא לפי הסדרים. זה הנס, זה הדבקות עצמה באשם. אחר כך יש הרבה עבודה. אחר כך את הנס הזה, צריך לעבד אותו, צריך להפוך אותו לחלק מהחיים, וזה כבר עבודה. יש נס ויש טבע. יש את החסד האלוהי, ויש את התהליכים שאנחנו צריכים לעבור אחר כך בשביל לעכל את החסד האלוהי הזה. מה זה אומר? ההתמודדות, העבודה, ההשלכות, זה בחינת חמץ. בליל יציאת מצרים היו צריכים לקחת אזוב, אגודת אזוב. מצווה מיוחדת שהייתה חד פעמית, לקחת אגודת אזוב, לטבול בדם ולעזות על הפתח ועל המזוזות. המצווה שציווה הקדוש ברוך הוא באלף בניסן, הוא לא הזכיר את זה. בראש חודש ניסן לא הוזכר אגודת אזוב, רק כשמשה רבנו מצווה את העם, פתאום הוא ממציא משהו שלא היה בהתחלה, אגודת אזוב. וגם מה שכתוב, תבלדי מן אדם אשר בסך, וגם לא כתוב בתחילת הדברים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה באלף ניסן, בחודש הזה חמר שבועים. זה נאמר יותר מאוחר, ממש ערב היציאה ממצרים. למה? כי למדו מזה בענייניו לכל הלקיחות שתאונות אגודה, וכל קבל אדם תאונה כלי. זאת אומרת, למדו מהאירוע, אמנם זה אירוע חד פעמי. האירוע הזה היה מיוחד במינו. לדורות לא צריך אגודת אזור. לדורות שאוכלים קורבן פסח לא צריך אגודת אזור, ולא לעזות מאדם על הפתח. רק הולכים לבית המקדש. ובכל זאת, למרות שזה אירוע חד פעמי, לומדים מזה לדורות. מה לומדים מזה לדורות? שלמשל כשמזין אפר פרה אדומה צריך לעזות עם אגודת אזוב ומכלי, וכשמזין על מצורה מאדם גם לוקחים אגודת אזוב וכלי. לומדים מזה לדורות בניין אב. ולכן באלף ניסן שמדברים על עצם היציאה ממצרים לא מזכירים את זה, אבל כשלומדים מזה לדורות אז כדי זה כבר מזכירים בפעם השנייה, ולומדים את זה אחר כך, לקראת יציאת מצרים, לומדים לדורות. עוד פעם רואים שתי בחינות. יש את עצם היציאה ממצרים, ויש את ההשלכות של יציאת מצרים לדורות. עצם היציאה ממצרים זה אירוע מיוחד, חד פעמי. אין לו אח ורע בעולם, אין לו אח ורע בהיסטוריה. זה משהו מיוחד. החירות האלוקית הופיעה עלינו, בניסי ניסים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, דבק בנו, אנחנו והוא אחד. חירות, משהו מופלא. זה לא יחזור, זה אירוע מופלא. אז מה אנחנו עושים כל הדורות? השלכה של יציאת מצרים. הרבה עבודה, כל המצוות. יש ביציאת מצרים בחינה שהיא חד פענית, אירוע הדבקות. יש ביציאת מצרים בחינה שהיא יוצרת השלכות, עבודה, משמעויות. אז לכן, בתוך יציאת מצרים עצמה, כשמדברים על עצם היציאה מצרים, לא מזכירים את אגודת אזור, ולא את הסף. כשמדברים פעם שנייה על יציאת מצרים, ורוצים להגיד את ההשלכות לדורות של יציאת מצרים, אגודת אזור, זה ישליך גם לדורות, וגם הסף, זה יהיה לדורות. כי יציאת מצרים מצד אחד אירוע חד פעמי של דבקות, וגם אירוע שייצור תהליכים, והרבה הרבה עבודה והרבה השלכות לכל ההיסטוריה של עם ישראל. אנחנו רואים שכל הזמן יש פה שתי בחינות. הבחינת הדבקות ובחינת העבודה. הבחינה של עצם האירוע המיוחד המופלא הזה, הניסי, והבחינה של ההשלכות וההתרחשות שבאה בעקבותיו.
מה העניין של הדבקות ושל
העבודה? הבחנה. שתי בחינות. לכן, כדי להרגיש שיש פה שתי בחינות, אז לכן מבדילים ביניהם. אפשר לפרש, למה באמת יש אגודת אזור? למה צריך להביא אגודה, הכוונה שלושה עלים, גבעולים של אזור? למה צריך שלושה? כי יש פה דין לקיחה. לקיחה זה אגודה. כי אם אין לקיחה, למה לאגודה? ואגודה. אגודה מבטאת לקחת משהו, צריך להחזיק. להחזיק זה שיש איזה קבוצה. כי אם אין שלושה, לא צריך לקחת. לקחת זה שצריך לאסוף, כזה, להחזיק. כי אם זה מתפרק, מפרד. צריך לקחת שלושה גיבולים. ולמה דווקא אזור? כי האזור הוא עצב מאוד קטן, מאוד עלום. כתוב, מהארץ אשר על בנון עד האזור אשר בקיר. הוא קטן. ודבר שקטן, אז יותר צריך לאסוף, לאגוד. כי הוא כזה, אין לו חשיבות. אין לו משמעות. צריך לאגוד אותו. נתינת אדם, כי על ידי דבר ששייך בו לקיחה, צריך לקחת, ולכן דווקא אזור, שהוא קטן וראוי להיות נאגד ביותר. אז אם כן לדורות, למדנו שתי דברים. א', שצריך לקיחה, כלומר צריך לאסוף, לקחת, והצד השני, את מה לוקחים, דבר שהוא מאוד קטן, הוא מאוד עלוב, כזה חלש. זאת אומרת שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא צריך לקחת אותנו. מה זה יציאת מצרים? זה שהשם לוקח אותנו. השם, אם השם לא ייקח אותנו, אנחנו פורים. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים, אנו, בנינו, בני בנינו משועבדים, אנחנו אזור אנחנו. אם הקדוש ברוך הוא לא לוקח אותנו, אנחנו לא נצא ממצרים, לא נצא. אם היינו עם אחר, לא עם של אזובים, אז היינו יוצאים מעצמנו, בכוחות עצמנו מצרים, לא, ואתכם לקח השם, אתכם לקח, אם הוא לא היה לוקח אותנו מצרים, לא היינו יוצאים. כל יציאת מצרים זה רק בזכות הלקיחה האלוקית. ולקחתי אתכם, לקחתי. אם לא היה לוקח אותנו, היינו יוצאים. כמה כן אנחנו עזור? אנחנו עם קטן, חסר חשיבות, לא יודעים להסתדר. אנחנו חייבים את הלקיחה האלוקית. אז לקיחת האזור מבטאת בצד אחד את עובדה שהקדוש ברוך הוא בא לקחת אותנו ממרומים. ומה עושים האזור הזה? תובלים אותו בתוך דם. מה זה הדם? אומר המחילתא, דמה של עקדת יצחק. כל זמן שישראל בצרה, כמו במכות, יזכור עקדתו. מה זה עקדה? ההקרבה! הקרבת יצחק. בפרשה הזו לא אמר משה עיקר פסח שציווה לו למור, אלא רק לקחם עבודת אזור. כי לא צריך להגיד דבר ידוע את כל פעם את הפרשייה. רק תחתו הפסח, אותו פסח לא דיברתי עליכם, והנזרתי אתכם. כי זאת המצווה מיהיו הנשים ולא עשו תוך, אז בשלום זה מסוכן מאוד. אם אתם לא עשו את הדם, אז זה מאוד יקרו, יקח אתכם למגפה, תיזהרו מאוד מאוד. לכן תיזהרו, תשימו אגודת אזור ודם, חשוב, זה נכון שאתם מקיימים מצוות קורבן פסח, תקפידו מאוד מאוד על זה. כדי להיות ניצולים, תנו דם על המשקוף, על המזוזות, ולא תצאו שם בטח ביתו. משכו, רוחו לכם, כל אחד ייקח, ייקח ואפילו דמים יקרים, חייבים את זה, למה? אחרת אתה בסכנה, לא תנצל, יש מצוות, אתה אומר, טוב, אין לי כסף, אין לי כסף, מצטער, אין לי כסף, לא יכול לקיים. אבל יש מצוות שאם אתה לא תקיים, אתה בסכנת חיים. לכן זה עניין של הצלה. כן.
יש קשר בין דמים דם לדמים
כאלה? בוודאי שיש קשר. כן. מה? זה גם התמסרות. אתה נותן דמים. וזה גם קניין, שייכות. אתה נותן דמים, אתה יכול לקנות. זאת אומרת שצד אחד של הלקיחה זה שהשם לוקח אותנו. הצד השני של הלקיחה זה שאנחנו מה? מקריבים עצמנו לפניו, כמו עקדת יצחק. אז זה שני צדדים. השם עושה לנו ניסים, הוא בא ולקחת אותנו, בחירות עולם, מופלאה, אלוהית, ניסית, בלה, אנחנו עזובים, אנחנו, מי אנחנו בכלל? הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו. הצד השני, אז אנחנו מצדנו, רוצים להקריב את עצמנו לשם, ורוצים להיכנע לפניו, ובלי המסירות נפש שלנו, אנחנו לא נצא ממצרים, ובלי שלא נעשה את העבודה, אנחנו לא יהיו לצאת. וכמה שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו, אנחנו צריכים לעבוד, אם לא נעבוד, אם לא נעשה מסירות נפש, ולא ניתן את הדם שלנו, לא נצא, זה מסוכן מאוד מאוד. הצד של הדבקות, הצד של ההקרבה. הצד האלוהי, הניסי, שהשם הוא זה שמוציא אותנו, הצד של העבודה שמחכה לנו. מחריף את העניין, דברי חז"ל בבבקר. כתוב, אתם לא תצאו, אל תצאו. למה? כיוון שנתן רשות למשחית, אינו מבחין לצדיק לרשע. תיזהרו, אל תצאו. מסוכן מאוד לצאת. למה? הוא לא מבחין. זה מוזר. פתאום עבר איזה משחית, יורה ללא הבחנה. מי שעושה מבית, מת. נו, למה אתה לא מבחין? אתה רואה, הוא צדיק או רשע? מה זה הדבר הזה? למה אין הבחנה? מוזר הדבר הזה. אומרת הגמרא בכתובה כמה. תפסמי. בבית אין חשש. לא ייתן למשחית לבוא לבתיכם. זה מוזר. בבית אין בעיה. בחוץ, המשחית יורה ללא הבחנה. מה זה שניתן רשות למשחית? הרי הקדוש ברוך הוא זה שיקה אתנו, הוא הרב, ואני עברתי, ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני, אם זה היה איזה מלאך, טוב, מלאך. אבל זה אני, הקדוש ברוך הוא בדוב עצמו, אז מה הבא, אתה לא יודע להתחיל מן צדיק לרשע, ריבונו של עולם? אומר המהר"ל, כיוון שהוא התברך בעצמו מכה, יש רשות להשחית כל מי שהוא משחית. שער הלילה אין רשות למזיקים כמו הלילה הזה, שרצה התברך בעצמו להכות מצרים. כשהוא רוצה להכות בהם, כל המשחיתים נמשכים אחריו רוצים להשחית. טוב, אז אומר המהר"ל מוזר מאוד, בלילה הזה, לליל הסדר, ליל יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו הלילה הזה השחתה, ליל ההשחתה הגדול. הוא פותח, משחרר את הרסן, ועכשיו כל כוח ההשחתה של העולם משתולל ברחובות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא אישית עכשיו הולך עכשיו, בלילה הזה, לילה של השחתה. אז כל המרים בישים, כל המזיקים, כל האלה שכל השנה הקדוש ברוך הוא קצת עוצר אותם לא להשתולל, בלילה הזה כולם משתוללים ברחובות. מוזר? ובבתים, לא. אם תאמר, מה עם המצרים שיהיו בתוך הבתים? אנחנו רואים שהמשחית בא אליהם. ואם המצרים שבא אליהם המשחית, אז אם המשחית מגיע, אז למה הוא לא הורג את כולם? הרי הקדוש ברוך הוא מבחין בין בכור לבין מי שאינו בכור. אבל המשחית אמר אתה הורג את כולם. אז למה הוא לא הורג את כל המצרים? למה הוא הורג רק את הבכורים? למה מתו רק הבכורים? הרי הכתוב אומר, תיזהרו, כולם, כולכם בסכנה. אם לא הייתה מצווה הזאת, היו מתים כולם חס ושלום. אז למה לא כל המצרים מתו? יראה. כי הייתה מכה ראויה לבכורים בני גזרתו לדבריו, ולא משחיתים באחרים, והמשחיתים נמשכים אחר השם יתברך להכות בכורים. משהו מאוד מוזר. הקדוש ברוך הוא מצד אחד נותן רשות עכשיו לכל המשחיתים לבוא להשתולל, אבל רק נגד הבכורות. זאת אומרת שהבכורות ספציפית הם, רק עליהם מותר להשחית. רק בכורות, ותיזהרו. כל בכור שיצא מזה עלול להכות אותו. נו, אז זה אדם ישראל, מי שלא בכור לא אמור לפחד, נכון? אתה אמרת רק בכורים בסכנה. לא נכון, אני לא אמר. כי ישראל כולם בכורים, אנחנו נקראים בני בכורים. וזה דבר מאוד מוזר. אצל המצרים רק הבכורות בסכנה. נגיד מצרי שהוא לא בכור, יכל להסתובב ברחוב, בבית לא קורה לו כלום. כי המשחיתים מסמנים רק בכורות, כמו הקדוש ברוך הוא. ואצל ישראל, הפוך, אצל ישראל כולם בכורים, ולכן כולם בסכנה, לכן אסור לאף אחד לצאת, וצריך דם וזה וזה וזה, כי כולכם בסכנה. כי כולכם בכורים, אסור לאף אחד לצאת. ובני ישראל, כולם עלולים להיות ניזוקים. כולם עלולים למות. זה דבר מאוד מאוד מוזר. מה זה הדבר הזה? בן צדיק, בן רשע. מה זה העניין הזה של הבכורה? אנחנו רואים שהנושא הבכורות נושא מאוד מרכזי פה. וציווה לקדש רק את הבכורים, כי בהם הייתה המכה ודאית. אנחנו צריכים להיכנס עכשיו לעומק הסוגיה של מכת בכורות. מה זה הדבר הזה? מה זה המכת בכורות? מה זה המשחית? זה דבר מאוד מוזר. אומר המהר"ל, נושא הבכורה מתחיל כבר בספר בפרשת שמות. כבר בפרשת שמות מתרה משה בפרעה, ענייני הורג את בנך בכורך. זאת אומרת, מכת בכורות ידועה מראש. זה המכה שכבר מסומן, פרק תקרא פרשת שמות, כתוב, תיזהר, פרעה אין לך רק אחת הבכורות. והיא המכה הקשה מכל ושקולה כנגד כל המכות. כי הבכור נקרא ראשית. והראשית הדבר שחול כנגד הכל. ראשית הוא ההתחלה. ומחר שהוא ההתחלה הוא הכל. והמכה הזאת בראשית שלהם שחול נגד כל המכות. כשהגיע המגע אל הראשית שלהם, יצאו. כשנלקה ההתחלה, שהוא לא היה למצרים כוח כלל. שתחילה ההתחלה נלקת. כל עוד הראשית קיים, היה כוח למצרים. אמרו חכמים, פרו עצמו היה בכור. ולכן הוא היה אמור למות, אלא הוא העמיד אותו קדוש ברוך הוא בשביל לראות את קריאת ים סוף. שפרעה היה בכור, כי זה כוח מצרים של בכור, שעובדים למזל תלה, כי המזל תלה זה המזל הראשון מכל המזלות, לכן המלך הוא בכור. וגולת מצרים הייתה בדיוק במזל תלה, ולכן היה גובר על ישראל ביותר. כלל הדבר שראינו כי עיקר מצרים בכורים, ראוי שיהיה המלך יותר עיקר גם בכור. אנחנו רואים, אומר המהר"ל, שמה זה בכור? בכור זה ההתחלה. זאת אומרת, בכור זה ההשקפה היסודית, ההשקפה הבסיסית. והאל של המצרים, הכוח של המצרים, זה הבכור. המצרים עובדים לתלה, והיו עובדים למזל תלה, עבדו לבכורה. המצרים מעריצים את כוח הבכור, ולכן המלך של מצרים בעצמו הוא בכור. המצרים אצלם הבכורה זה הדבר הכי הכי חשוב בבכורה. למה? מה זאת אומרת שאצל המצרים יש הערצה לבכורה, את פולחן הבכורה? ברגע שנפגע הבכורה התמוטטו, היו התמוטט מצרים, מצרים זהו נשברו, הלכו. מה זה הבכורה? יש פה קרב גדול בין ישראל לבין מצרים. המצרים אומרים שהעיקר זה הבכור. מה זה הבכור? הבכור זה האינסטינקט הראשון. לאדם יש אינסטינקטים. ואחר כך הוא אומר לא, בעצם לא, מתחרט, לא טוב, כן טוב, מתלבט. אבל יש את האינסטינקט הראשון. והמצרים, הפולחן, המהות של המצרים, זה תקשיב לאינסטינקט הראשון שלך. אל תחשב יותר מדי, אל תתחיל להתברבר, לחשוב, כן, לא, תקשיב לאינסטינקטים. רק כמו הבכור, זה הראשון שיוצא, בלי לחשוב יותר מדי. מה שבא לך, תעשה. מה שמתחשק לך, תעשה. מה שעולה לך, מיד. זו הטענה של המצרים. זאת הייתה כל התפיסה שלהם, כל התרבות שלהם, כל החיים שלהם, זה המהות. יוצא שהדבר הכי אינסטינקטיבי הוא אצלם הכי חשוב. מי זה האינסטינקט? האינסטינקט זה הכי חשוב. שזה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל שאדם יעלה לפי האינסטינקט. אז מה קורה למצרים? הם עובדים לאינסטינקט, מתלהבים מהאינסטינקט. מה הקדוש ברוך הוא, אתם עובדים לאינסטינקט? אז האינסטינקט משתחרר עכשיו בעולם. זה נקרא משחית. מה זה משחית? אינסטינקט. יורה אל ההתחלה. יורה. אינסטינקט. אתם אינסטינקטים? אינסטינקטים. זאת אומרת, אתם אומרים שהאינסטינקט פה הוא הדבר, אתם תראו, האינסטינקט זה, 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 זה נורא בעיון. מה זה לפעול באינסטינקט? מה זה? בלי הבחנה? צדיק, רשע, צודק, לא צודק, מוסדק, לא, אני פועל את אינסטינקטים. מה זה הדבר הזה לפעול אינסטינקטים? אתה לא מבחין? אתה לא רואה? אתה לא מתבונן? בודק? וזה הקדוש ברוך הוא אומר, אתם הרסתם את העולם. אתם הרסתם את העולם, הבאתם לעולם תפיסה מקולקלת כזאת, שהחיים צריכים להיות אינסטינקטיביים. אנחנו נברר הפוך. שהאמת, אתה יודע מה זה העולם? אתה יודע מה באמת העולם? המהות של העולם והמהות של האדם זה לא לפעול לפי אינסטינקט, בדיוק הפוך. המהות של האדם, המהות של המציאות שבשבילה נברא העולם, זה מי שגובר על האינסטינקט שלו. זה נקרא בכור. אתה מי זה הבכור? אתה יודע למי, מי, מה המחשבה שבשבילה? למה נברא אינסטינקט? אתה יודע מה נברא אינסטינקט? כי התוכנית הייתה מראש, הראשונית מקורית יותר, שנברא האינסטינקט בשביל להתגבר על האינסטינקט. זה המטרה. זאת אומרת, המטרה האמיתית, התכלית האמיתית של האינסטינקט הוא לא הוא עצמו, אלא קדם לו מרעיון, והוא ההתגברות. עכשיו תדמיין לעצמך שאתה נמצא בתוך בית. אתה שומע מרומות מכל הכיוונים. מה האינסטינקט הראשון של בן אדם? שהוא שומע מרומות בחוץ. הוא שומע צעקות מבתים אחרים. זאת אומרת שבתוך הבתים צעקות, בתוך כל בית. אין בית אשר אין שם מת. מאיפה הצעקות? לא מהרחוב. הצעקות מאיפה? מהבתים. הבתים מאוימים. אז אם אתה שומע שהבית מותקף, אז מה אתה עושה? יוצא מהבית. האינסטינקט שלך זה לצאת החוצה. לצאת מהבית. אם הבית מותקף, אני יוצא מהבית. לא. אל תצאו מהבית. אל תפעלו באינסטינקטים. המהות שלנו זה לא אינסטינקט. המהות שלנו נכון זה להתגבר על האינסטינקט. זה להקריב אותו. להקריב את האינסטינקט, להקריב את אדם. האינסטינקט של אדם זה לאכול חמץ. זה יותר טעים. זה יותר כיף. תקריב. להתגבר על האינסטינקטים שלך. תדבק בהשם. אתה יודע מה זה לדבק בהשם? מה זה חירות? מה זה דבקות בהשם? באמת, באמת. אתה יודע בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? את האינסטינקטים של העולם? של להתגבר. אבל אם אתה יוצא, אתה לא מתגבר על האינסטינקטים שלך. מה, אתה מצרי? אתה אמור להיות עם ישראל, בני בחורי, אתה אמור להיות העם הזה שמסביר לעולם כולו מה זה באמת, בשביל מה נברא האדם? בשביל לא להיות אינסטינקטיבי. אל תצאו. אנחנו באמצע העניין. נסיים את הפעם הבאה בעזרת השם. טוב, בשורות טובות.